אנחנו ממשיכים ללמוד את המאמר, הביאור על העניין של עלי באר. נמצא בליקוטי תורה, פרשת חוקת. עצרנו בדף סמך ג' בעמודה הרביעית, תחילת פרק ב' של המאמר. כמו שכבר דיברנו בשיעורים הקודמים, כאן אני קודם במאמר להסביר את המשמעות הרוחנית, איך שזה בספירות העליונות ואיך שזה בעבודת השם, העניין של באר מים חיים. להשלמת העניין הוא אומר שיש שני כינויים. יש מעיין גנים ויש באר מים חיים. הסביר שזה שתי אופנים. יש אופן של מלמעלה למטה, יש אופן מלמטה למעלה. האופן הראשון של מעיין גנים זה מלמעלה למטה. כמו שהוא הסביר שמעיין זה ספירת הבינה, נקראת מעיין, וממנה נמשך בהשתלשלות לגנים. לגן עדן העליון, שזה בחינת עולם הבריאה, זה נמשך עד עולם העשייה, גן עדן התחתון, זה מעיין גנים. אבל בעיקר נוגע לנו הכינוי השני, שזה העבודה של באר מים חיים, אז אנחנו נראה יותר ברחבה כרגע בפרק ב'. וזה מה שהוא אומר. והנה אחר כך, אחר כך, זאת אומרת, אחרי שיש את הפסוק שמשבח את עם ישראל, מלכות והצילות, שזה מעיין גנים, אחר כך משבח אותה בשבח אחר. אחר כך יש שבח נוסף שמשבח את מבחינת מלכות כנסת ישראל. מה זה השבח האחר? שהיא גם כן באר מים חיים. ואז הוא מחדד עוד הפעם מה ההבדל בין שאומרים מעיין גנים, לבין מה שכרגע אנחנו מדגישים באר מים חיים, מה ההבדל ביניהם? אומר בעיינו, ההבדל הוא כך. כי מה ששיבחה תחילה שהיא מעיין גנים, השבח הקדום שאומרים עליה שמעיין גנים, עיינו, מה זה מעיין גנים? מלמעלה למטה. זה בא לתאר איך שמלמעלה, מבחינת המעיין, נמשך למטה, נמשך לגנים. והוא בבחינת אור ישר, כמו שהוא הביא קודם, בפרק הקודם, שהביא מספר הבאיר, הוא הביא גם יצ חיים, שיש 10 ספירות באופן של אור ישר, ויש 10 ספירות באופן של אור חוזר. אז אם אנחנו נראים מבחינת אור ישר, שזה מלמעלה למטה, אז זה מעיין גנים. עכשיו מעיין נמשך מלמעלה למטה. אבל יש גם את האופן השני, שזה מלמטה למעלה, שזה אור חוזר. וזה נקרא באר מים חיים. אחר כך משבח אותה במה שיש בה מבחינה מלמטה למעלה. יש בחינה נוספת, כנסת ישראל, שזה מלמטה למעלה, שזה עבודה להעלות את הניצוצות, הנמצאים למטה, נמצאים בתוך הקליפת נוגה, שצריך להעלות אותם ולזכך אותם. אז העבודה זה תנועה מלמטה למעלה. שהוא 10 ספירות דאור חוזר. פה זה בא מלמטה למעלה, אז זה באור חוזר, זה באופן שהספירה הראשונה באור חוזר זה מלכות. לא כמו באור ישר שזה מתחיל מכתר ומלכות הוא הכי תחתון. באור חוזר זה הפוך, שמבחינה זו, כשמדברים על ה-10 ספירות באור חוזר, המלכות היא העיקר. עד הרבה זה מתחיל מלמטה, שמבחינת הכתר ב-10 ספירות באור חוזר. באור חוזר אז המלכות הוא בעצם נקרא הכתר מלמטה למעלה. כנ"ל, כמו שהזכיר את זה כבר בפרק הקודם. והוא עניין באר מים חיים. העניין הזה בא לידי ביטוי במשל של באר מים חיים. מה הקשר בין מלמטה למעלה לתואר באר מים חיים? שהבאר היא, מה זה באר מים חיים? דנבין מיה מיתת הלילה. המים שזורמים בבאר, אדם חופר, הוא הגיע עד נקודת המים שנמצא בעומק האדמה, אבל לפני החפירה בכלל לא ידעו שיש כאן מים. אז מכך שהוא חופר, הוא מגיע למקור המים, ואז המים זורמים מלמטה למעלה. עכשיו כידוע, זה ההבדל בין בור לבאר. בור זה חפירה סתמית. אדם עושה סתם חפירה, אחר כך הוא ממלא בו מאגר, שהמים באים מלמעלה וממלא בתוך הבור. אבל באר, זה לא שהוא מביא למקום מים מבחוץ, אלא המים מאיפה הם נובעים? למטה, מהאדמה, מיתת הלילה. כמו שכתוב בזוהר. ועוד נקודה שבעצם זה דגש המבדיל בין מעיין גנים לבין באר מים חיים, שהמעיין הוא הנמשך ומשקה מעילה. המעיין זה מים שזורמים בלי שום צורך שאדם יחפור משהו, שאדם יעשה איזה פעולה, יש מעיין שזורם. קניין, כמו שהפסוק אומר בתחילת בראשית, ונהר יוצא מעדן להשקות. אז ככה זה מתחילת הבריאה, הנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. לא היה צורך לחפור כדי לגלות את הנהר הזה. והוא עניין ההמשכה שמלמעלה למטה. כשאנחנו מדברים על המעיין שזורם מלמעלה בלי עבודה, בלי השקעה, בלי מאמץ, זה בא לתאר את ההמשכה שבאה מלמעלה למטה. שאין כן הבאר, כמו שאומרים באר מים חיים, מה מתכוונים בדגש של התיאור של באר, שאינו נעשה אלא על ידי חפירה וקריאה. הבאר לא מגיעים אליו אם אדם לא חופר, לא קורא את הבור. אף על פי שנביאת המים דבאר נקרא גם כן בידי שמיים. הרי המים שזורמים בבאר זה לא מים שבן אדם מביא מים מבחוץ ומילה בבאר, אלא המים שזורמים בבאר זה מים שמקיימים בידי שמיים שהם זורמים שם. שהרי הם מים ענובים, לכן זה נקרא מים חיים. אבל מכל מקום, למרות שבאמת המים הם מים שהם מים חיים, זאת אומרת, הם בידי שמיים, אינם באים אלא על ידי חפירה וקריאה. אבל לא יתגלה אם האדם לא יחפור ויתאמץ, ואז נגיע לנקודה. ועיין בזוהר פרשת בלק, מה בין היי להי. הזוהר מסביר מה ההבדל בין מעיין לבין באר. והיינו, ומה ההבדל ביניהם? שוב מחדד, שהבאר הוא בחינת העלאת מן דנוקווה. הבאר מסמל את העניין הזה של העלאת מן דנוקווה. העלאת מן דנוקווה זאת אומרת העלאת מן שבא על ידי ספרת המלכות שיורד למטה, יורד למקומות שיש שם קליפות, ומתוכם הוא מגלה את האורות הגבוהים, כמו שאמרנו קודם, שהניצוצות במקורה מאוד מאוד נעלה מעולם התור. שזה עניין התערות הדלתתה. זה חפירה והקריאה של הבאר, זה מסמל את ההתעוררות שבאה מלמטה, עבודת התחתון, והיא מגלה את המים, את האור הנעלה. והעניין, כמו שכתוב בעץ חיים, שער מן ומה דרוש א', הוא הביא את זה מתחילת המאמר, הוא הביא מאותו מקום, אותו ציטוט שבעץ חיים. הוא מביא שמה, שאם היות בחינת המלכות בעצמה, הרי ברגע שאנחנו אומרים מן דנוקווה, מה זה נקרא מן דנוקווה? זה כמו שאומרים השליחות שדנוקווה, שמלכות צריכה לעשות. מלכות יורדת, רגליה יורדות מטה, והוא צריך לעלות מסוסות ולעלות אותם למעלה. אז זה לא אומר שמלכות בעצמה צריכה תיקון. מלכות בעצמה, כשהיא בעולם האצילות היא כבר מתוקנת, הרי עולם האצילות זה עולם התיקון. אז מה שהוא אומר בחיים, שאם היות בחינת המלכות בעצמה, דיינו בניין קומתה, כשאתה מדבר על מלכות בעצמה, כשהיא בספירה בעולם האצילות, אז מלכות האצילות בעצמה כבר נשלם באבירור, היא כשלעצמה מתוקנת, והיא מבחינת התיקון. אז מה העבודה? העבודה היא מן דנוקווה. מן דנוקווה זאת אומרת להעלות את הניצוץ שנפל למטה. אך המן דנוקווה לא הוברר עדיין. יש את המן שהוא שליחותו של נוקווה. וזה עדיין, הבירור של זה עוד לא הסתיים. זה העבודה שצריך לעשות כדי להוציא את המים חיים מתוך הבאר. והוא שנשאר להתברר על ידי עבודתנו. זה מה שנשאר בעבודה של יהודי, עבודת הבירורים, מה שנקרא. ובחטא אדם הראשון נפלו גם מן דאמא. רק אני מדבר על מן דנוקווה. אז זה העבודה שצריך לפעול. אז אם כך יש לנו, לסיכום, את שני אופנים של התיאור על מלכות דנוקווה, מלכות דאצילות. אפשר לקרוא לה מעיין, מעיין גנים, אפשר לקרוא לה באר מים חיים. שאלה אם אני מדבר מלמעלה למטה, או שאני מדבר מלמטה למטה. והנה, מבחינה שהמלכות נקרא מעיין גנים, מה שאמרנו קודם, שיש למלכות כינוי שנקראת מעיין, זהו מצד מבחינת המלכות בעצמה. שמלכות נקראת מעיין זה לא בא מהכוח של העבודה שיורדת למטה ומזככת ומרוממת ולכן קוראים לה מעיין. כשקוראים לה מלכות מעיין, אדרבה, היא משפיעה, היא מורידה למטה, היא מקבלת מבינה וממשיכה למטה לגנים, לגני דן העליון, לגני דן התחתון. שנשלם בה, נשלם, היא מתוקנת כי בעולם האצילות.
בהתחלה הייתה נקודה, זה הכל.
בעולם האצילות, אוקיי, זה... שנשלם בה הבירור. צד מלכות, מלכות שלעצמה, כפי שהיא מצד עצמה, היא מקבלת, מלכות היא מקבלת, לא משמע, היא מקבלת מלמעלה, והיא משפיעה לגנים, לעולם גן עדן התחתון, גן עדן העליון, ובה נמשך, מאיפה היא מקבלת מלכות כשהיא בצילות, מכתר, חוכמה, בינה, זה תיקון והצילות, ואז היא הופכת להיות מעיין לגנים, למטה, ונעשית עתיק לבריאה, היא נהיית כמו כתר לעולם התחתון, יותר בריאה זה גן עדן העליון, ואחר כך היא עוד יותר למטה לגן עדן התחתון, להשקות הגנים. אז כשקוראים למלכות מעיין, אז זה העבודה של מלכות מצד עצמו, לא שהוא צריך לקבל ניצוץ מלמטה ולגלות את האור הגדול, הפוך, הוא מקבל אורות גבוהים מלמעלה, והוא תפקידו להיות משפיע כלפי מטה. אך מה שנקראת באר מים חיים, אבל הכינוי השני שקוראים למלכות באר מים חיים, פה אנחנו לא מדגישים שהיא בעצמה יש לה אורות גבוהים והיא צריכה להשפיע למטה. פה הפוך, כשאומרים באר מים חיים, מה אנחנו אומרים? איפה נמצא החיות, איפה נמצא האור? נמצא למטה, הוא חבוי בתוך הניצוצות. התפקיד של המלכות, או בעבודת האדם, מה התפקיד? להתעסק, לרדת לתוך אותו ניצוץ שנמצא חבוי למטה, ומה העבודה? להעלות אותו למעלה. זה מה שאומר, אך מה שנקראת באר מים חיים, זהו מצד העלאת מן דנוקווה, זה העבודה שצריך להיות העלאה מלמטה, שנעשה על ידי עבודתנו. זה כבר אופן אחר של התייחסות למלכות. כמו הבאר שצריך חפירה וקריאה. אז זה עד כאן נעשה מאוד ברור את ההבדל בין מעיין לבין באר מים חיים. שניהם מדברים על מלכות האצילות, אבל יש איך שמלכות הוא בחינת משפיע מלמעלה למטה, יש איך שמלכות הוא בחינת מעלה מלמטה למעלה, אז הוא הראשון. וממן וממד הנמשך על ידי המן, העבודה הזו של המן נוקבה, העבודה הזו של הירידה למטה ולברר את הניסוצות ולהעלות את מה שיש למטה בתוך הקליפות, העבודה הזו, השליחות הזו, זה בעצם התפקיד של יהודי בעולם, המצוות שהוא מקיים בגשמיות, התפילות שהוא מתפלל וכן הלאה, נוצר הוולד, שהם הנשמות, המן ומד, מה שנקרא זה חיבור של התעוררות הדלתתא, ומכוח זה הוא ממשיך אור גבוה מד עוד עד הלילה. מהעבודה הזו נהיה נוצר הוולד שם הנשמות. מזה נוצר, מזה מתגלה, כמו שהוא מעריך בשורות הבאות, מתגלה הכוח בנשמה. כמו בגשמיות, החיבור של המן ומד זה מביא עניין של לידה ולד. גם פה ברוחניות, הנשמה, הכוח של הנשמה, איפה הוא מתגלה, איפה הוא מתגלה העוצמה של הנשמה, כשיש את החיבור של שני הדברים האלה, כשאדם עובד, כשהוא מעלה את הניצוץ, ואז הוא מקבל את הניצוץ כוח מאחור. זה מה שהוא ממשיך בשורות הבאות, כן. ועיין בית חיים דרוש א', שזהו עניין, זה בעצם הכוונה במאמר חז"ל שאומר, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. זאת אומרת, יש אוצר גדול שנקרא גוף, ובאוצר הזה יש הרבה נשמות, וצריך שכל הנשמות יתגלו משם, ואז תהיה גאולה. אז מה פועל להוציא את הנשמות מהבחינה הזו שנקראת גוף לגלות אותה? זה על ידי עבודתנו, העבודה של העניין של מן ומד, זה מה שפועל את הגילוי של הבלה, את הגילוי של הנשמות. וזהו עניין, זה מה שכתוב בזוהר, יש ביטוי, אדמתי רגלין ברגלין, עד שבחינת הרגל גם כן יתברר. הוא מסביר את זה מה הכוונה, נראה עוד שורה שתיים, הוא אומר כך, כי בכללות המן, כשמדברים על העבודה של מן, דיינו, תרות הדלטטה, העבודה של הזיכוך, עבודת הזיכוך היא עבודה שיש בה, מה שנקרא, תוכנית שלמה. יש בה הרבה הרבה פרטים, איך צריכה להיות העבודה, והעבודה הזו כוללת סדר השתלשלות שלם של 10 ספירות, כמו שהוא מפרט, שהעבודה הזו, יש בו מבחינת ציור אדם, חב"ד, חגת נאי, יש בזה את הזיכוך שצריך להיות בחב"ד, חוכמה בין הדעת, שזה החלק העליון, יש בזה את הזיכוך שצריך להיות בחגת, ויש את הזיכוך שצריך להיות בנאי, בכל הארבע הבחינות יש את העבודה. אבל פה בא ההבדל בין העבודה איך שהייתה בדורות קודמים, לבין העבודה שיש והיא שייכת בעיקר בדורות שלנו. שההבדל הזה בעבודה, במה הוא בא לידי ביטוי, אז יש כאן, כאן הוא אומר את זה בשורה בקיצור. הוא אומר, בימי התנאים והמוראים היו בירור חב"ד חגת. בימי התנאים והמוראים היה בירור של החלקים העליונים. יש כאן במראה מקומות ציטוט של עוד שורה שתיים, ממש של הרב צמח צדק, הוא מפרט יותר, הוא אומר שם ככה, שבימי התנאים שאחר החורבן, בתקופה הראשונה של התנאים, היה הבירור והתיקון, נשמות שמבחינת חב"ד, תפונת בריאה, סוג הנשמות היו יותר גבוהים, היו נשמות שהם קשורים לבחינת חוכמה בינה דעת, אז העבודה שלהם הייתה בעניינים יותר עדינים, יותר גבוהים. בזמן המוראים עבר תקופה נוספת, אז היו ירד, ירד, זאת אומרת, יורדים להתעסק עם דברים יותר נמוכים, אז היה הבירור והתיקון בנשמות שמבחינת חגת, מבחינת יצירה. ואחר כך, במי הגאונים, עד דורות האחרונים, העבודה שיש מתקופת הגאונים ועד הדורות האחרונים, בוודאי עד הדורות שלנו, על הכל נחשב מבחינת עקבות משיכה. מה זה נקרא עקבות משיכה? שמתעסקים עם החלקים הכי נמוכים, מבחינת נעיש ומבחינת עשייה. פה הוא אומר את זה בשורה אחת, הוא אומר ככה. נקרא את זה עוד דבר, אנחנו אומרים את הלשון פה. לא, במי התנאים והמוראים היו בירור חב"ד חגת, ועכשיו הוא בירור נעי. עכשיו זה כבר התעסקות עם הבירור הכי תחתון, עם הניצוצות שנפלו הכי למטה, לכן זה נקרא עקבות משיכה. וזהו, זה גם ההסבר למה, שהפסוק מתאר את ביאת משיח, אז הלשון כתוב, זהו, כשיושלם הבירור, מה כתוב? ועמדו רגליו, על משיח כתוב, ועמדו רגליו, ביום ההוא יעמוד על הר הזיתים. אז הם עמדו רגליו דווקא, הכוונה היא שאפילו הרגליים יהיה להם עמידה. כי המשיח בא פירושו שכבר העבודה היא עד לרגליים. זה מה שבלשון הזוהר שהביא קודם, הוא אומר, עד אמתי רגלין ברגלין. זה ההתעסקות עם החלק...
אנחנו נחיל את הרגליים לגבי...